تقمعوا لبنا يا دويا وفي نمشي الكل خسر ملاكا تلبي يا خنا الأرجي شنا في قام شردنا
אדם ששומר על כללי המוסר, זה היה שלב אחד שדיברנו. אז עכשיו אנחנו עוברים לאספקט השני של השורה הראשונה, לימוד, הרהור והגייה. הגייה, דרך אגב, זה המילה שאני משתמשת במדיטציה כאן. אז אדם שעולה על דרך רוחנית, מה הוא עושה בדרך הרוחנית? הוא קודם כל צריך ללמוד. הוא צריך לשבת וללמוד, למשל לשמוע שיעור כזה, למשל לקרוא ספר. צריך לפגוש את הלימוד. אז זה האספקט הראשון. האספקט השני, ברגע שלמדתם, נאמר שמעתם דברים כמו שדיברתי עכשיו על הנמלים. עכשיו אתם יוצאים לרחוב, אתם פוגשים נמלים. מה תעשו? מיד יש מחשבה. מה היא אמרה, מה עם הנמלה, והאם זה נכון. יש מחשבה על הלימוד הזה. וזה אני קוראת הרהור. ברגע ששמעתם את הדברים, כוללתם. עכשיו אתם צריכים להרהר בהם. אין לכם בחירה. עכשיו אתם צריכים לבדוק, זה נכון, זה לא נכון, זה מתאים, זה עובד, זה לא עובד, איך זה מסתדר עם הערכים שלי, האם אני צריכה לשנות משהו בחיים שלי או לא לשנות, האם בחיים שלי עכשיו משתקפות תוצאות של התנהגות כזאת או לא, האם יש מחלות בחיים שלי, מאיפה הן יכולות לבוא. מתחיל לבוא בדיקה, תראו. אז אלה שלבים שהם חיוניים בדרך הרוחנית, הלימוד והירהור, אבל אומר לנו פה המאסטר, אדם שעושה לימוד והרהור ועולה יפה על דרך רוחנית, אם הוא מתקדם מאוד מאוד בדרך, הוא יכול להגיע למצב של ידע כל, שזה ישות מוארת, הבודה, שיודע הכל. הוא הופך ללפית של אור שמסלק את חשקת הבורות ומאיר את דרכם של ברואים. אדם זה זורע זרעים להשיג את גוף החוכמה, שזה אספקט של הבודה, חוכמה של ישות מוארת. כשאני אומרת בודה דרך אגב, אני לא מתכוונת לבודה שהיה בהודו לפני 2500 שנה, אני מתכוונת לאדם מואר. בסנסקריט בודה זה אדם מואר. לזה אני מתכוון. אז קודם הבית שקראנו עד עכשיו משבח בפנינו את הצורך בלימוד ובהרהור. מדגיש כמה זה חשוב. וכאן הוא אומר, שיטה שאין בה לימוד והרהור בכלל לא תיתכן. בכל שיטה, לא חשוב באיזה מסורת רוחנית שאתם לומדים, עושים, מתרגלים, מאמינים, יש שם לימוד ויש שם הרהור. בלי זה אין בכלל דרך רוחנית. אבל הוא אומר, אדם שעוסק בלימוד והרהור תוך אחיזה בחיים האלה, כל מה שהוא ישיג יהיו אמצעים לפתח יהירות, גאווה ויהירות. האם אני יודע יותר טוב מהשני? זה חידוני תנ"ך. מי יודע יותר טוב את הכתובים? מי יכול לנצח אחרים בפלפולים שלו? אנחנו עדיין נשארים בחיים האלה, כי אנחנו עדיין עושים את הלימוד כדי שיחשבו עלינו טובות. שמוניטין, מוניטין יצטרך לאבד. לא סיבה טובה לעשות לימוד. אז בואו נדבר קצת על העניין הזה של לימוד, והמילה פה, אמרות צופה. זה המילה בטיבטית, פירושה, הלמה שלנו כן רמפות שהוא היה אומר, תחזרו אחריי, וכזה כל ענות חלושה, אומר, do you have quarter? יש לך שקל? אני אשלם לכם. תגידו צופה. אוף, זה עבד. זה אפילו לא היה שק. אז צופה, פירוש המילה זה למידה, זה גם הקשבה. אז התהליך של הלמידה בדרך הרוחנית, אני רוצה להגיד עליו כמה מילים. זה לא דומה ללמידה בבית ספר. זה לא כמו ללמוד בבית ספר, ואני רוצה לדבר על ההבדלים. זה נראה כמו כיתה. זה נראה כמו כיתה ומורה, אבל זה משהו אחר לגמרי. הדבר הראשון שצריך לדעת בקשר ללמידה רוחנית, בקשר לצופה, זה שצריך הרבה, צריך הרבה, הרבה הרבה שעות. כי הדברים שאתם שומעים הם כל כך שונים וכל כך מוזרים, ועולות לנו כל כך הרבה התנגדויות ושיפוטים, אנחנו לא רגילים לחשוב ככה. איך יודעים שאנחנו לא רגילים לחשוב ככה? כי אם היינו רגילים, כבר לא היינו פה, כבר לא היינו סובלים. אנחנו עדיין פה סובלים, עדיין הגוף שלנו מזדקן, ויש מחלות ורעב ומלחמות וכך הלאה בחיים שלנו. אז אנחנו צריכים ללמוד, וצריכים ללמוד הרבה. מאות ואלפים של שעות בכיתה. וזה אומר שכשאתם פוגשים מורה מיומן שמסוגל ללמד אתכם את הדברים האלה, אתם חייבים ללכת. אם אתם רציניים בדרך, אם אתם רוצים שתהיה תנורה, אז חייבים ללכת. זה לא בשביל המורים, זה בשבילכם. ובהרבה בצרות בודיסטיות,
הגישה היא אין זמן.
ללמוד כל כך הרבה, לא צריך לדבר כל כך הרבה, נשב נעשה מדיטציה, נעשה תרגול. מדיטציה היא חלק מאוד חשוב בדרך, אבל אתם חייבים ללמוד הרבה להבין בשביל מה המדיטציה ואיך לעשות אותה נכון כדי שתוציא אתכם מסבל. אנחנו אומרים שאם אתם יושבים לעשות מדיטציה בלי שאתם מבינים בשביל מה אתם עושים מדיטציה ולאן אתם אמורים להגיע במדיטציה שלכם, מה אתם אמורים לעשות במדיטציה שלכם ולמה לעשות את זה, חבל על הזמן שלכם. אין לכם מספיק שנות חיים בשביל לעשות דברים שאתם לא מבינים למה אתם עושים אותם. ובשביל זה צריך שוב מורים מיומנים, מורים טובים, שמסוגלים ללמד אתכם. בניגוד לבית ספר, בלימוד רוחני כזה, צריך לשמוע שוב ושוב ושוב את אותם הדברים. לוקח תהליך ארוך, יכול לקחת הרבה גלגולים מכאן לכאן, עד שמפנימים וקולטים וחיים ככה לוקח הרבה זמן. כולנו יודעים ואהבת לרעך כמוך. איזה חלק מהמחשבות שלנו במשך היום הוא כזה? עד שאנחנו לומדים להביא את זה מכאן לכאן, זה הדרך מאוד ארוכה. וקודם כל צריך לשמוע את זה הרבה מאוד פעמים. אותם הדברים. כי אינטלקטואלית, זה לא כל כך קשה להבין את הדברים. הם לא כל כך מסובכים. הם למעשה לא מסובכים. הם פשוטים. אבל כדי לקלוט אותם ברמה שמעבר, הבנתי עכשיו ואני עונה את התשובה הנכונה בשיעורי בית, ודרך אגב, אתם צריכים לענות את זה בשיעורי בית, אבל זה לא מספיק. אז התהליך הזה של הטופה זה להקשיב הרבה, לאותו דבר אפילו, וצריך להקשיב לאדם שיש לו את ברכת השושלת. לא מישהו שקרא את זה בספר ואומר לכם, מישהו שקיבל את זה משושלת חיה. יש ברכה של שושלת שאתם מקבלים על ידי שמיעה ישירה, מפי אדם ששמע את זה ישירות מהמורים שלו, שהם שמעו את זה ישירות מהמורים שלהם. אתם מקבלים ברכה שאתם לא יכולים לקבל מספר ולא יכולים לקבל מהאינטרנט. מאוד חשוב לשמוע את זה ישירות ממורה שיש לו את הברכה הזאת. קורה משהו נוסף תוך כדי ההקשבה הזאת כשזה בא בצורה כזאת. בטיבטית קוראים את זה לום, אמרו לום. זה העברה הזאת מפה לאוזן. ממורה לתלמיד, ממורה לתלמיד, וככה זה תמיד עבר, וככה זה תמיד יעבור. עוד אף אחד לא הגיע להערה מספרים. למרות שספרים הם מאוד חשובים ומאוד עוזרים בדרך, אבל הם לא מספיקים. אף אחד לא יגיע להערה רק מאינטרנט. אינטרנט זה חשוב, זה עוזר, צריך לשבת, לעשות מאמץ, להיות בנוכחות המורה, להיות בנוכחות המאסטר, זה מאוד חשוב. חלק גדול מהלימוד שהוא עבר דרך השושלות היה גם סודי. סודי זאת אומרת שהוא לא נלמד בציבור, הוא נלמד בתנאים מיוחדים, כשנוצרים תנאים מיוחדים בין תלמיד ומורה. לברכה של המסורת הסודית אתם מקבלים כשהמורה יש לו את השושלת, כשהוא מחזיק את השושלת. ולנו יש מזל נפלא ומדהים שפגשנו בחיים שלנו שושלת שהיא חיה והיא לא שבורה, שהתחילה לפני 2500 שנה מישויות מוארות והוא עברה עד אלינו. ואספקט נוסף שקשור בטופה, שהוא שונה מאשר סתם לימוד בבית ספר, זה שהתלמיד צריך להתחייב ללימוד. מה זה להתחייב? אתם לא חותמים על שטרות הלימוד הזה ניתן ללא תשלום. הוא תמיד יהיה ככה. אבל בלבכם צריך להתחייב להקדיש זמן להרבה הרבה לימוד. להיות בנוכחות המאסטר הרבה הרבה שעות. אי אפשר לעשות את הדרך בלי זה. וההתחייבות צריכה להיות מאוד רצינית, מאוד עמוקה. אנשים שואלים אותי, אני נורא רוצה לבוא לשיעורים שלך, אבל כך וכך יש לי עכשיו, וכך וכך. מה אני יכולה לענות? זה לא בשבילי באים. אם אתם רוצים להתקדם בדרך, אתם צריכים לשנות סדר עדיפויות. וכשאתם ממש רציניים בדרך, ממש ממש מחויבים לדרך, אין שום דבר יותר חשוב. הלמה שלנו בניו ג'רזי, באביב לפני שהוא נפטר, הוא נתן כמה שבועות של לימוד. זה היה הלימוד האחרון שהוא נתן. ובאותה תקופה קיבלתי טלפון מאבא שלי, אומר, אני לא מרגיש טוב, אני רוצה שתבואי. ואני ידעתי שיש לימוד של הלמה. ובאתי ללמה לשאול, מה לעשות? אז הוא אמר, תלכי לבקר את אבא שלך, מאוד חשוב להיות עם אבא שלך, ותחזרי כשהלימוד מתחיל. זה מה שעשיתי, ואבא שלי עוד נשאר הרבה זמן אחרי זה. יש לנו רק שתי בחירות, או שנמשיך כמו שעד עכשיו, נעשה אותו דבר שעשינו עד עכשיו, אנחנו יודעים לאן זה הולך. אנחנו ברורים לאן זה הולך. כמו כל האנשים הטובים שאנחנו מכירים. הרבה אנשים מאוד טובים. פעילים בקהילה, עוזרים לזולת, עושים צדקה, מתכוונים טוב. איפה הם? איפה הם? צריך מאמץ יותר גדול מזה. והרבה יותר ידע. הרבה הרבה יותר ידע. האפשרות השנייה זה להתחיל עם הלימוד, עם הטופה, בצורה רצינית. עם מסורת שהיא חיה, עם אנשים שמסוגלים ללמד אותנו, עם אנשים שמבינים מה זה נקרא להחליף עולם מנטלית. והרבה הרבה אנשים עשו את הדרך, הרבה אנשים בהודו עשו אותה, הרבה אנשים בטיבט עשו אותה, ואפילו כמה כבר בעולם המערבי מתחילים לעשות אותה. אבל השלב הראשון זה הלמידה. הרבה שעות בנוכחות האדם הנכון.
וחשוב מאוד לבוא אל הלימוד מהסיבות הנכונות. למידה המשוחררת מאחיזה בחיים האלו. זאת תבוא לאחר שנבין לעומקה את חוסר התכלית שבהקדשת מאמצים המיועדים לחיים אלו בלבד. אם נבין שאין שום דבר ארצי שנוכל לשמור ושלא נאלץ לאבד, ושהדברים היחידים שנוכל לקחת עמנו הם תובנות והישגים רוחניים. הבנה שכל הדברים הארציים, המון, רכוש, מערכות יחסים, הרגשה טובה, המוניטין, טבעם להתקלות ולגרום לנו סבל. הבנה כזו תדרבן אותנו לחפש לימוד רוחני ומורה שיכול להורות לנו את הדרך ושיכול להוביל ולקדם אותנו בדרך הרוחנית. מישהו שמבין איך מחליפים עולמות. לאחר שנפנה ונשים את יהבנו על הדרך הרוחנית, נשקיע את עצמנו בלמידה עם אותו מורה. למידה זו מלווה בהבנה שהלימוד הרוחני מיועד להביאנו אל העושר הנשגב של הערה, ואינו ממוקד בשום מטרה ארצית.
וצריך להעריך עד כמה זה נדיר. עד כמה נדיר מה שקורה כאן היום. עד כמה אתם נדירים לגמרי. ולא משנה מה הביא אתכם לכאן, מאיזה סיבה אתם יכולים, אולי במקרה שמעתי, אנחנו אומרים שאין מקרים. אנחנו אומרים שאין מקרים. אם באתם לכאן, היה לכם את הקרמה לבוא לכאן, היה לכם את הרישומים המנטליים שהפשילו, החלטתם לבוא לפה היום. זה עושה אתכם לגמרי נדירים. אל תיקחו את זה כמובן מאליו. זה כמעט שלא קורה בעולם. וזה השלב הראשון שיאפשר, אם תמשיכו לעשות את התמורה הזאת, להשיג את השחרור הזה שאנחנו נחשפים לו. את השחרור הזה מהדברים שקובלים אותנו. הדבר הנוסף שקשור לטופה זה היחס לספרים שאותם אנחנו לומדים. ויש עשרות אלפים, מאות אלפים ספרים רוחניים. רק לתת לכם מושג איך זה הולך במנזר הטיבטי. במנזר הטיבטי, הילדים לומדים בעל פה מגיל מאוד צעיר את הספרים, עוד לפני שהם מבינים אותם. כמה שנים הם רק לומדים בעל פה. ויש מה שנקרא חמשת הספרים הגדולים שהם לומדים, והרבה ביאורים על הספרים האלה. ופה לא ניכנס לפרטים. אבל רק לתת לכם דוגמה, אחד הספרים החשובים שלומדים במנזר, שאנחנו עושים בקורס 2 שלנו, בקיצור נמרץ, חלק זעיר מהספר הזה, נקרא אבי סמאיה על המקרה, שזה עטרת התובנות. ספר שנכתב על ידי מאסטר הסנגה לפני כ-1600 שנה, מפי מלאך בשם מייטרייה במקרה הזה. הספר בטיבטית הוא 50 עמודים. אחרי שהם לומדים אותו בעל פה, אחר כך הם לומדים אותו במשך 12 שנה. 12 שנה. אז זה מה זה, 4 עמודים בשנה? אז הם מפתחים יחס עם הספר, אוקיי? יש יחסים עם הספר, זה לא כמו שאמרתם ספר ואתם ממשיכים לספר הבא, וזה מלווה אותם כל הזמן, החוכמה הזאת רשומה בתודעה שלהם ומלווה אותם. אנחנו מדברים על ספרים מאוד מאוד נדירים שמכילים את החוכמה הנדירה הזאת של איך לנצח את המוות, איך לצאת מהסבל. אז מכל המיליונים של ספרים שיש בעולם, יש מעט מעט ספרים שיש בהם את החוכמה הזאת. ומכיוון שהחיים שלנו מאוד קצרים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לקרוא את כל הספרים האחרים, כי בינתיים החיים עוזבים, ויבוא יום שכבר לא יהיה לנו עיניים לקרוא את הספרים. או לא יהיה לנו כבר שכל להבין מה כתוב בספרים. ואל תחשבו שהוא רחוק, אל תחשבו שמה שיש עכשיו ימשיך ככה, כי יום אחד זה לא יהיה. אז היכולת שיש לנו עכשיו, אנחנו צריכים לנצל היטב לכוון אותה למקום הנכון, וכשכבר פגשנו בספר מדהים כזה, אז להתעמק בו, להיכנס פנימה, למשך הרבה זמן. אז זה מערכת של יחסים, זה כמו שיש לנו עם התנ"ך או עם הקוראן, זה מערכת יחסים עמוקה, זה לא ספר שקוראים וזורקים. אז זה אספקט שצריך מאוד לשים לב אליו. והגוד ניוז זה שאם אתם נופלים על שושלת טובה של מורים, ואם אתם לומדים היטב את הנושאים של ריקות ושל קרמה, ומתרגלים היטב, ולומדים כמו שמתואר פה, אז תוך חודשים או שנה, לא הרבה יותר, מתחילים לראות תוצאות מדהימות. החיים משתנים, החיים שלכם השתנו. יש כאן כבר אנשים שיכולים להעיד על החיים שלהם, שהם כבר מספיק זמן בתוך זה. וזה ייתן לכם התלהבות להמשיך, כי השינויים הם מספיק ניכרים, כדי להליב אותנו לרצות להתעמק יותר. עוד אספקט של הלמידה הרוחנית שהוא שונה מהלמידה בבית ספר, זה היחסים עם המורה. אספקט מאוד חשוב. אתם באים לבית ספר, אתם עולים לאוניברסיטה, לומדים סמסטר, נגמר הסמסטר, עושים בחינה סופית שלו. אולי תפגשו את המורה הזה שוב, אולי לא. אמרתם, שילמתם שכר לימוד, עשיתם את כל העבודות, הגשתם ונפרדים, שלום, אולי עושים איזה טקס סיום, במקרה הטוב. לא ככה בלימוד רוחני. אם אנחנו רוצים להביא לתמורה עמוקה בתודעה שלנו, תמורה שמשחררת אותנו מהדברים שקובלים אותנו, מהסבל שקובל אותנו, הלימוד הזה דורש קשר מאוד מעמיק עם המורים הרוחניים. צריך להיות קשר מאוד קרוב, מאוד עמוק, יותר עמוק ממשפחה. ככה זה היה תמיד בהיסטוריה, בכל ההיסטוריה של ההערה. האנשים שהצליחו בדרך, בלי יוצא מן הכלל, תמיד זה היה שושלת שעברה ממורה לתלמיד, שהיחסים היו מאוד קרובים והדוקים. אתם צריכים למצוא מורה מיומן, מישהו שיודע על מה הוא מדבר, מישהו שמבין מספיק את הדרך, ומסוגל מספיק טוב להסביר לכם את הדרך, ושרוצה להסביר לכם את הדרך, ושיכול לקדם אתכם. מישהו שמבין איך מחליפים עולמות. לא עניין קטן למצוא מישהו כזה. ויש יחסי גומלין בין המורה והתלמיד. המורה מצידו לוקח אחריות על התלמיד. הוא דואג לו מבחינה רוחנית, דואג לכל צרכה מבחינה רוחנית, של הטיבטים גם מבחינה חומרית. הילדים באים למנזר, דואגים לאוכל שלהם וללינה שלהם. אבל בעיקר כמובן המורה דואג לרוח של התלמיד. המורה לוקח אחריות על רוחו של התלמיד. זה אחריות גדולה מאוד. התלמיד מצידו לוקח התחייבות לעזור ולשרת את המורה. אני אעשה מה שאני יכול לעזור לך, נראה איך אני יכול להקל את העול מעליך. מה שאני יכול או יכולה, כתלמידה זה התפקיד שלי. כתלמידה התפקיד שלי לשרת את המורים שלי. לעזור להם ככל יכולתי. ככל שאני יכולה להתמסר יותר לשירות הזה, ליחסים האלה, כך אני יותר נפתחת לידע, כך יותר ידע בא אליי, ויותר מהר באה התמורה, ויותר חזקה ויותר בטוחה. אנחנו כבר מסתובבים בחוגים האלה די הרבה שנים, וכבר הייתה לי הזדמנות לצפות ולראות אנשים שונים ואיך הם מתנהגים בדרך. האנשים שמתקדמים הכי מהר בדרך, זה אנשים שעושים את הקטע הזה הכי טוב. הם פשוט מתמסרים לדרך ומתמסרים למורים והם מזנקים. ואתם יכולים לראות את זה גם ביניכם כבר. וזה תמיד היה ככה. ויותר מאוחר האנשים האלה הופכים ללמות. זה הקרמה שהופכת אותם ללמות. והתלמידים שלהם ישרתו אותם, וככה עוברת השושלת. תמיד היה ככה. ואתם הדור הבא של הלמוד. אתם מקבלים ללימוד עכשיו, ועכשיו זה איך אומרים, אפציות. אם תיקחו את זה, תרימו את זה, אתם יכולים להיות הדור הבא. ככה שהטופ הזה זה גם מעין ברית בין מורה ותלמיד. ברית שיש בה רמה מאוד עזה של אחריות. רמה אדירה, עמוקה מאוד, של אחריות הדדית. אבל בעיקר מצד המורה לתלמיד. המורה לוקח את החיים של התלמיד בידיו. אז צריך לבחור את המורה בקפידה, לא לקפוץ בקלות לתוך הברית. כי אתם נותנים את החיים שלכם למי, את החיים הרוחניים שלכם למישהו, שזה עוד יותר מהחיים האלה. כי אנחנו אומרים, החיים של הגוף הזה ייגמרו, אבל הרוח תמשיך. ואם המורה הוא לא טוב, והוא נותן לי כיוון לא טוב, הוא גורם לי נזק להרבה גלגולים, לא רק לגלגול הזה. המורה או המורה יכוונו אותנו בהמשך הדרך, האם הם מסוגלים לעשות את זה, האם הם מיומנים לעשות את זה, האם הם יודעים מה שהם עושים. יותר מזה, נגיד שנראה לי שהם יודעים, האם אני באמת נותנת בהם אמון. כי התלמיד צריך להיות מוכן להפקיד את עצמו בידי המורה ולתת למורה להוליך אותו, כי המורה מוליך אותו לארץ לא נודעת. הוא מוליך אותו למקום שהתלמיד אף פעם לא היה בו. הוא לא יודע את החוקים שם, הוא לא יודע את הכללים שם, הוא לא יודע מה הוא כן צריך לעשות ומה הוא לא צריך לעשות, אילו היה יודע הוא כבר היה שם. כבר היה מוציא את עצמו מסבל. אז זה דורש מצד התלמיד מידה עצומה של אמון לתת למורה להוליך אותו. אם אין לכם מידה כזאת של אמון במורה, אז אתם צריכים ליצור את הקרמה של ליצור את האמון, להמשיך לעשות הרבה טוב בעולם. זה מה שמביא את המורים הטובים. הרבה חסד בעולם, הרבה הרבה חסד בעולם. אז הקשר הזה, צריך לבחור אותו בקפידה, צריך לבחון את המורה בקפידה, ויש לנו לימוד נפרד איך לעשות את זה. אז לא לקפוץ אליו בפזיזות ולא בקלות ראש, צריך שיקול דעת, צריך לבחון את המורים. אבל אחרי שבחנתם ואחרי שהחלטתם ואתם רציניים בדרך ואתם רוצים לצאת מעמק הבכה, אתם צריכים להתחייב ולעשות את זה אז ברצינות. המורה בוודאי צריך להיות מיומן, כמובן. מצדכם אתם צריכים לבדוק שהמורה מיומן. כי הוא אחראי עכשיו על הרוח שלכם. אתם נתתם לו את הרוח שלכם. מצד התלמיד, אם התלמיד מקלקל או מזייף בתוך מערכת היחסים, מבחינת התלמיד זה אסון גדול. מכיוון שאם מגיע מצב שהמורה אומר, אני לא יכול ללמד אותך יותר, זה נורא עצוב בשביל התלמיד. נורא נורא עצוב בשביל התלמיד. כי כל הסיכוי הזה להחליף עולם מנטלי ולצאת מהסבל נגמר. אז פה צריך נורא להיזהר, וזה ידע שלם של מה כן ומה לא ומה עוד חשוב. כי הכל הולך על רשומים מנטליים הרי. כל העולם שלי הוא הפשלה של רשומים מנטליים שאני זורעת, אז צריך מאוד להיזהר מה אני זורעת. כל זה היה לימוד. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על השלב השני. אמרו סמפה?
סמפה.
סמפה. סמפה פירושו מחשבה בטיבטית, זה גם הרהור, אנחנו מתרגמים כאן כהרהור. וזה בעקבות הלימוד, ברגע ששמעתם את הדברים, אתם מתחילים לבשל אותה. זה מה שאנחנו קוראים לבשל אותה. לפעמים אנשים שואלים אותי שאלות, ואני אומרת, תלכו לבשל את זה. כי זה ייקח זמן לקלוט את כל הדברים האלה. הם חדשים, הם שונים, הם מוזרים, הם לא תמיד מובנים. אם זה היה קל, כבר כולנו היו מוארים. זה דורש הרבה מחשבה מצדנו. אז זה התהליך של הסמפה, והוא מתרחש כל היום. הוא מתרחש כל הזמן. וברגע שנכנסתם ללימוד, הסמפה כבר תתרחש מאליה. אתם תמשיכו לחשוב. כי אתם יוצאים מלימוד, ומישהו פוגע בכם. אתם יוצאים החוצה, ומישהו מעליב אתכם. מיד עולות המחשבה, אוקיי, מה אני צריכה לעשות עכשיו? מה היא אמרה בכיתה? איך זה מסתדר עם הקרמה? מאיפה בא אלבון הזה? איך אני צריכה להגיב לאלבון הזה? זה סמפה. זה תהליך שבאמצעותו אתם מבשלים את הדברים, מעמיקים אותם, מעכלים אותם, קולטים אותם, בודקים אותם. זה סמפה. סמפה תשתלט אליכם, אם היא עוד לא השתלטה. זה השלב האמצעי בתרגול שלכם. וזה הרבה הרבה שעות שבהם אתם בעצם מתמודדים בפנים. זה לא ניכר אולי כלפי חוץ, אבל בתוך המים שלכם אתם מתמודדים עם הרעיונות האלה. אתם בודקים אותם. האם זה יכול להיות שאני לא חייבת למות? האם זה אפשרי? בואו נראה. על מה אני יכולה להסתמך כדי להאמין לזה בכלל. האם זה נכון שיש צורות קיום אחרות? שיש מקומות אחרים שאני יכולה להיות מנטלית אם אני אעשה תרגול מסוים? זה סמפה. שמעתם לימוד, אתם יוצאים מפה ושוב יש סבל בחיים שלכם. יש מחלות, יש חשבונות בנק, יש חדשות לא טובות, יש את כל זה, נכון? עכשיו אתם מתחילים ליישם את הלימוד על זה. זה הרבה סמפה.
הרהור שנעשה תוך אחיזה בחיים אלו, ימדוד את הלימוד על פי קריטריונים הקשורים לחיים האלו. כיצד כל זה יועיד לנו, מה חושבים על זה החברים שלנו, התרבות שלנו, ההורים שלנו, כיצד נראה אנו ביניהם, האם הלימוד ירומם את מעמדנו וכו'. למניעת סוג זה של הרהור עלינו להבין שבאף אחד מן המקומות שבחיינו הרגילים אין שום קריטריונים שיכולים להנחות אותנו בדרך הזאת, ושאיננו צריכים לצפות לאישור מהמקומות האלה. ההליכה בדרך הרגילה תביא למוות ולהמשך הסבל. אמת המידה לבחון ולהעריך את הלימוד שקיבלנו צריכה להיות מונעת על ידי השאיפה לחופש ולהערה, ועל ידי השאיפה להיות לברכה לזולת.
השלב השלישי,
אמרו
גומפה?
גומפה.
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 גומפה זה מדיטציה, בעברית אני מתרגמת הגיעה. בעקבות אולי אסונות שקרו לנו ושאלות שאלו בנו למה זה קורה לי, במיוחד אם קוראים הרבה בבת אחת ואני עדיין צעירה ואני לא מבינה. אני מתחילה להרהר
ולתהות על
האופי של החיים האלה, על הטבע של החיים האלה, למה יש בהם כל כך הרבה סבל. ואז אני מתחילה לחפש תשובות, אני מתחילה לחפש מורים רוחניים, אני מתעניינת. פוגשת מורים, מחליטה לעשות טופה, ללכת ולהקדיש זמן וללמוד, סמפה בא לבד. עכשיו בא השלב של הגומפה, עכשיו בא השלב של להעמיק את הידע הזה, והמדיטציה חייבת להיות חלק מכל דרך רוחנית.
במדיטציה אנחנו מעמיקים את ההבנה שלנו, מתרגלים לדברים שאותם למדנו ושבהם הרהרנו, ומשתדלים לפתח מודעות חווייתית שלהם. שהיא מעבר להבנה האינטלקטואלית. כאשר משיגים רמה זו של מודעות לחומר, אנחנו עוברים למדיטציה של קיבוע, ומתרגלים להשיג תודעה יציבה ושלווה, שליטה טובה בתודעה, ומוכנות לתרגול הגבוה יותר.
בשלב מסוים, כשאתם כבר יותר מתקדמים בלימוד שלכם, מגיע הזמן לצאת לריטריטים. מגיע הזמן להתבודד, ולשבת לבד במדיטציה במקום שקט, במקום שיש לכם תנאים, מישהו דואג לצרכים שלכם, ואתם התפקיד שלכם זה רק לעשות מדיטציה למשך זמן מה, להתבונן בפנים, להתחיל למצוא את הידע בפנים, למצוא את התשובות בפנים.
ולהביא לטרנספורמציה של ממש.
מאוד חשוב ליצור תנאים לריטריט, מאוד חשוב לעזור לאחרים בריטריטים, כי זה מה שיוצר לנו את התנאים לריטריטים שלנו. מה זה נקרא לעשות מדיטציה תוך אחיזה בחיים האלה? אתם יושבים במדיטציה, בבקתה שלכם בריטריט, ואתם חושבים, מה הם חושבים עליי עכשיו? האם אני מספיק קדושה כבר או לא מספיק קדושה? גם שם אפשר לעשות את זה מתוך אחיזה בחיים.
כיצד אוכל להשתמש בכוחה של מדיטציה לתועלתי ולקידום מטרות ארציות למיניהן?
אז צריך להקפיד שזה יהיה משהו טהור, משהו שביני ובין הישויות המוארות. ביני ובין השאיפה הטהורה שלי, להגיע להערה כדי שאוכל להביא כמה שיותר ברכה בעולם. אז הטיבטים אומרים ת, סם, גום, סו, אמרו אחריי. ת, סם, גום, סו. ת זה למידה, סם, יהו, גום, הגיע, סו. ת, סם, גום, סו.
צריך את כל השלושה.
כדי שזה יעבוד כל התהליך, כדי שהוא יביא לתמורה הנכספת, כדי שאנחנו נבוא למקום הזה שהוא כולו עושר ושאין בו אפילו טיפה אחת של סבל, שזה מה שהדרך הזאת מבטיחה, אנחנו צריכים להתחייב לדרך. זה כבר לא יהיה דבר צדדי שאם אני כבר אדמור את כל הכלים ואת כל האורחים ואת כל החתונות וכל הברית מילות, ואחר כך אם יישאר לי זמן אני אבוא לשיעור. אם אתם עושים את זה ככה, אולי תתקדמו מעט, לא תגיעו. זה דורש מחויבות, זה דורש שינוי בסדרי עדיפויות. זאת התחייבות גדולה, גדולה מאוד. מה זה נקרא שאנחנו עושים את הדברים האלה תוך כדי אחיזה בחיים? מה זה נקרא, למשל, כשעושים למידה תוך כדי אחיזה בחיים? אז אמרנו, התרבות שלנו בבית ספר מאוד מעודדים תחרות. נותנים ציונים, למי יש ציון יותר טוב, אנחנו לומדים כדי לקבל ציון, כדי שהמורה תאהב אותי, מי כמוני יודעת, אני.
בלימוד הזה שלנו
אין ציונים. זאת אומרת, אנחנו נותנים לכם שיעורי בית, אבל כולם מקבלים 95 או 100. אז אפשר להגיד שהוא לא בשביל ציונים. אין שם ציונים, אין שם תעודות הצטיינות, לא תקבלו פרס הנשיא לתלמיד המצטיין. הלימוד הוא הרבה יותר עמוק, הוא בינכם ובין הערה שלכם. ואם אתם עושים אותו היטב, אנשים סביבכם יתחילו לראות אתכם כמוזרים קצת. זה במקרה הטוב. במקרה הרע יבואו ממש התנגדויות מהסביבה שלכם. אז התגמולים של החיים האלה, תשכחו מהם, לא בשביל זה אתם עושים אותם. לא יהיה תמיכה תרבותית או סביבתית לפעילות הזאת, לא תהיה. אנחנו למשל מדברים על זה שבשלב מסוים צריך לצאת לריטריטים. אנשים לא מבינים בשביל מה צריך את זה, למה זה חשוב. אז זה לא יהיה עניין קטן בתרבות שלנו לעשות את זה. זה למה עדיין אתם לא פוגשים את האנשים שניצחו את המוות. צריכים להיווצר כל כך הרבה תנאים כדי שזה יקרה. זה דורש שאנחנו נשחרר את האחיזה שיש לנו במערכת הערכים הנוכחית שלנו. וזה הופך לדרך מאוד אישית, דרך אינטימית, שבינכם ובין המורים שלכם, בינכם ובין הבודה. ואם אנחנו לא עושים אותה, אנחנו מתים, אנחנו פשוט מתים. ואז הדברים החיצוניים, כל החדשות וכל העיתונים והמגזינים, אלה נהיים משניים, אלה נהיים הרבה פחות חשובים. אז הלוג'נג הזה, כמו שאתם כבר מתחילים להרגיש, הוא לא למתחילים, הוא הולך מאוד לעומק. ואם אתם מבינים את מה שנאמר כאן, אז כל מה שאתם עושים מעכשיו הלאה, כבר לא יכול להימדד על ידי מה חושבים על זה החברים שלכם, או התרבות שלכם, או ההורים שלכם, הבית כנסת, או הטלוויזיה, או ספרי ההיסטוריה. שם אין שום ידע על זה. שם אין שום קריטריונים שיכולים להנחות אתכם בדרך הזו. אתם לא צריכים לצפות לאישור מהמקומות האלה. לא יבוא מישהו בטלוויזיה ויגיד, זאת דרך שכדאי לפצוע בה. אז לסכם את הדיון הזה, מה שאתם עושים צריך להיות נפרד ממערכת הערכים הרגילה שאנחנו חיים על פיה, כי הוא לא מתאים לה. כי מערכת הערכים הזאת מבילה אותנו לקבר, וזה משהו אחר. אז ברור שהוא יהיה שונה, והוא יהיה נפרד. זה דורש אומץ מאיתנו, כי אנחנו לא הולכים עכשיו עם מה שמקובל. אנחנו מין נביא כזה שרואה קדימה, רואה חזון, והוא מוכן לא ללכת עם מה שמקובל, ומוכן שיביטו עליו כמוזר. זה אספקט אחד. עכשיו, הבחירה של מה לומדים חייבת להיות מאוד, מאוד זהירה, מאוד קפדנית, כי זה הרבה ללמוד. ואין לנו זמן ללמוד דברים שלא מובילים בדרך. עכשיו הבחירה צריכה להיות מאוד חשובה של מה לומדים. אז צריך למצוא את הלימוד הנכון, את המורים הנכונים, ליצור התחייבות, למצוא דרך. משהו שהוא עמוק, משהו שאנשים כבר ניסו אותו בעבר והצליחו בדרך. אין לנו זמן לנסות כל תורה שמישהו בא ואומר, אני נביא גדול, הנה, אני המצאתי תורה, אני בדקתי. אין לנו זמן לבדוק את הדרכים האלה. אנחנו צריכים ללכת על משהו שבדוק ומנוסה, ושיש אלפים של שנים של אנשים שפסעו בדרך ועשו אותה טוב. כמעט כל מה שאתם פוגשים, כמעט כל חומר קריאה וכמעט כל מה שאתם קוראים בעיתונים, וזה זה לא בדוק, אתם לא יודעים אם זה עובד או לא. Okay. אין לנו זמן לזה. אנחנו נסבול אם נקדיש לזה את הזמן. גם אם זה מאוד מעניין, זה יכול להיות שאתם קוראים דברים וזה נורא מעניין. אבל זה מסית אתכם מלהקדיש את הזמן המעט שיש לכם, אתם לא יודעים כמה זמן יש לכם, וכמה זמן העיניים יחזיקו מעמד, וכמה זמן השכל יחזיק מעמד, אתם מקדישים את זה לדברים צדדיים, אז אתם תסבלו, כי אתם לא תגשימו את המטרה. אז כל דבר כזה שאתם בוחרים להקדיש לו זמן, אתם צריכים לשאול את עצמכם, זה יעזור לי או זה לא יעזור לי. ואם התשובה היא לא, להיות חסרי רחמים, לעזוב את זה, כי אין לנו זמן. אם אתם לא עושים את זה, אז כל לימוד והעיסוק שלכם בא מהאחיזה בחיים האלה. על זה הוא מדבר פה. ואז אנחנו חייבים בדרך הזאת להיות מאוד עצמאים בחשיבה שלנו. ולא לקנות את כל מה שאנשים מנסים למכור לנו. כולל לא מה שאני אומרת כאן. גם את זה צריך לבחון ולבדוק. התרבות שלנו ימנה אותנו לחשוב מה טוב לי. ואנחנו גדלנו בתרבות שמאמן אותנו לחשוב על מה טוב לי, או מה טוב לאנשים שקרובים אליי, למשפחה שלי. מה הפרנסה הכי טובה בשבילי, איזה שמפו הכי מתאים לי, איזה עיר הכי מתאים לי לגור, איזה מסעדה היא הכי טובה. כלי התקשורת כל הזמן משפחים בפנינו את השמפו, את המסעדות, את החופשות, את הדילים. יהיה לכם טוב אם תקנו אותי, יהיה לכם טוב אם תלכו. כל הזמן המסר הוא מה טוב בשבילי, מה טוב בשבילי, ואני מחפשת מה טוב בשבילי. אני מחפשת בחנות מה טוב בשבילי, בעיתון מה טוב בשבילי, בדילים מה טוב בשבילי, בשוק בני הזוג מה טוב בשבילי. אנחנו מחפשים מה טוב בשבילי. מה יעשה לי טוב? ממה אני ארגיש טוב? אנחנו עושים את זה כבר מאז ומתמיד. והנה אנחנו עדיין בחיים של מלאים סבל. של מין מלחמות ומחלות וכך הלאה. זה לא עובד. זה אף פעם לא עובד. הלימוד הזה אומר, ההפך. אם אני רוצה למצוא עושר, אני צריכה להתחיל לאמן את עצמי מה טוב לזולתי. מה אני צריכה לעשות בשביל הזולת. ולהפוך את הפרופורציה. אם בחיים רגילים אני אולי פעם ביום נזכרת שאולי אני אחשוב מה לעשות לשכנה, אולי זה במקרה הטוב, להפוך את הפרופורציה, במקום שכמעט כל המחשבות יהיו עליי, בהדרגה לעבור שיותר ויותר מהמחשבות שלי יהיו איך להיטיב עם הזולת, איך אני יכולה לעשות טוב לאחרים. זה יהפוך מהתרבות שלי. זה סמפה. אז אתם נפגשים עם אנשים ונכנסים לדיון איזה מכונית כדאי לקנות, את הזמן הזה, שהוא זמן חיים יקר, ושאולי מחר כבר לא יהיה לכם, תקדישו איך אפשר לעזור למישהו. בואו ביחד, תתקצו עצה, איך נעזור למישהו. התרבות שלנו לא מלמדת את זה, אנחנו צריכים להיות מאוד עצמאים בחשיבה הזאת. התרבות שלנו תמיד תבלבל אותנו. היא תמיד תעמיד אותנו עם שתי בחירות, זה או זה, השמפו הזה או השמפו הזה. שתיהם לא טובות. האם השמפו לא בסדר או השמפו בסדר? אבל כשאנחנו מתעסקים עם איזה שמפו לבחור, אנחנו לא מקדישים זמן לעיקר, איך אני עוזרת לזולת ומקדמת את עצמי בבחינה רוחנית ואותם. בחברה הרגילה, הצרכנית, כל הזמן יש לנו את השתי בחירות, או שלוש בחירות. הבחירות האלה גונבות לנו את המים. אנחנו הולכים לבחירות האלה, ואנחנו לא עושים את מה שחשוב באמת. אז הלימוד צריך להיות מאוד עצמאי, הסמפה צריך להיות מאוד עצמאי. אנחנו לא יכולים לעשות את הדרך ולהסמיר את העולם שלנו, לנצח את המוות, לנצח את הסבל, אם אנחנו לא נהיה קפדנים באיך אנחנו עושים את הדברים האלה, והם צריכים להיות משוחררים מאחיזה. מתוך חופש, מתוך חופש. והחופש מבין שהדברים האלה שהתרבות עוטפת אותנו בהם, קובלים אותנו והורגים אותנו. במלוא מובן המילה. בסופו של דבר, אם לא אעשה את הדרך, אני אמות לבד. כל אחד שנולד נולד לבד, כל אחד שמת מת לבד. גם בדרך אנחנו לבד, רק נדמה לנו שאנחנו מוקפים. לפעמים יש לנו בני לוויה, זה רק אשליה. עד שלא מתקדמים מאוד מאוד בדרך, אנחנו לא באמת איתם. ואנחנו עוברים את החיים האלה לבד. אז ההחלטות האלה של להתמיר את המיינד שלנו, הן מאוד אישיות, מאוד אינטימיות, והן לא צריכות להיות תלויות בשום דבר שקשור. לחיים האלה, לא למוניטין, לא לרווח כספי, לא לתשבחות, לא מה חושבים עליי, לא מה לא חושבים עליי, זה לא רלוונטי בכלל, כי כשיגיע זמני אני אלך לבד. אז כל התרגול הרוחני חייב שהוא יהיה עצמאי לגמרי, משוחרר מהדברים האלה. וחייבים לתרגל, חייבים לעשות אותו, חייבים לעשות את התסם דום סום. חייבים שיהיה לנו את האומץ להפריד בין התרגול שלנו ובין מערכת הערכים שאנחנו גדלנו בה וטובלים בה כל הזמן ועטופים בה כל הזמן על ידי כלי התקשורת והתרבות וההורים וכך הלאה. מכיוון שמה שמקיף אותנו לא עובד, מה שמקיף אותנו הורג אותנו. אז לזה הכוונה פה, ובזה אנחנו ניפרד מהשורה הראשונה.
Yeah.